שיחה מיוחדת מפי הרבנית שרה אלבז.
מאז הקורונה אלפים מאחינו שוכבים בבתי חולים, אלפים רבים נמצאים בבידוד, רבים בחוסר עבודה וחוסר לימוד, וכולנו דאגה לאחינו בית ישראל ומשתאים ומנחשים מאיכן הגיע הנגע הזה. מאידך, יהודי שקרוב לבורא עולם יודע, יש בפיו תשובה, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. כותב הרב וולבה בספר שלו, בספרו מאמרי ימי הרצון, הוא כותב, והנה אלה הם מעשים בכל יום, פה מחפשים מפתח ואין מוצאים, שם הולכים לבקר אדם ואין פוגשים אותו. מי מעלה על דעתו כי כל זה בהשגחה מדוקדקת? אך הרואה השגחה בכל מאורעות חייו, אף הקטנים ביותר, הוא רואה את הבורא על כל צעד. פעם חשבנו שאם יובד לנו מפתח הזה מעט השם? הוא אומר אפילו בדבר קטן, כותב בעל חובת הלוות הביטחון ומנוחת הנפש. אדם החי בעולם הקדוש של השגחה פרטית על כל דבר קטן וגדול, אין מקום לקנאה, לייאוש, לכעס, הוא איש מנוחה, ומייחל לחסדיו של בורא עולם. כותב שם גם כן בחובת הלבבות בשער הביטחון, מידת הביטחון מנוחת הנפש של הבוטח, ושיהיה ליבו סמוך על מי שבוטח עליו שיעשה הטוב והנכון לו כפי יכולתו ודעתו במה שהוא טובתו. מסופר שלמה המלך, שכתוב שם, ביקש שלמה המלך ברוך חוכמתו לתמצת את מהלך החיים כדי שתהיה לנגד עיניו תמיד. עשה לו טבעת שחקוק על חותמה את המילים הללו, גם זה יעבור. ובהגיע בשורה טובה והכנסות שהאוצר גדלו, לא זכה דעתו, הסתכל בטבעת, ידע שזה הכל הרעי וחולף, כמו שהוא כתב, גם זה יעבור, והכל עלול להשתנות כערף עין. וברגע חס ושלום שהיו בשורות שאינן טובות, הביט בטבעת ונחה דעתו, שהוא הבין שגם זה יחלוף. השמחה של יהודי אינה תלויה בשום גורם חיצוני, אלא היא תלויה רק בהסתכלות של האדם. כי אם לא כן, אז לא היה ציווי בתורה, תחת אשר לא אהבת השם לוקחת בשמחה, וחס ושלום ועבדת את אויביך. כותב רבנו יונה, וראוי לך לדעת, כי אין שמחה כבעל מצוות. היה פעם אדמור מסטריקוב, שביתו היה פתוח לכל אדם, וכל אדם שביקש איזה, הייתה לו איזה משאלה, או ביקש עצה, היה פונה לרב, מקבל תשובה חד משמעית, שהייתה מספקת את השואל. בעיר הסמוכה לסטריקוב היו שני עשירים גדולים. אחד היה לו בן ואחד היה לו בת. וקבעו שניהם שהזדווגו ביחד, התחתנו ביחד. אז והנה, האבא של הקלה, אחרי איזה חודש-חודשיים, נכנס לעסק גדול, והפסיק את כל כספו, והיה ממש במצוקה גדולה, ממש כמעט לא היה לו לחם לאכול. ואז הוא פנה לזה שהיה עתיד להיות חותנו, כן, לאבא של החתן, ואמר לו, תשמע, אני מצטער מאוד על מה שקרה לו, שבעקבות העסקה הגדולה הפסיד כל כספו, נכנס לחובות גדולים, ואם כך אתה צריך לשלם את כל מה שאני התחייבתי לשלם. אמר לו, חס ושלום, מה איתך? בשביל מה לקחתי אותך? אתה עשיר גדול, חשבתי שהבן שלי התחתן בכבוד גדול, אם כך, אם אין לך כסף, אני רוצה להפר את החתונה. הוא אמר לו, חס ושלום, אני בשום פנים ואופן, אני לא מפר, אני לא מבטל את החתונה. טוב, אז הוא אמר לו, תשמע, אני אלך לאדמור מסטריקוב, ונראה מה בפיו. הוא הלך לאדמור מסטריקוב, הגיע אליו ביום שישי ככה, כמה שעות לפני שבת, אמר לו, אדמור, תשמע, אנחנו נמשיך לדבר על זה מוצאי שבת. עכשיו אתה יודע שהזמן קצר, אבל דבר אחד אני יכול לומר לך, שיש לך מזל שהגעת אליי. ואז אבי החתן שמח שמחה גדולה, אמר, בוודאי שהרב מבין אותי. הנה, הוא אמר שאני, ברוך השם, שיש לי מזל, כנראה שהוא יבוא לקראתי, ובוודאי, יאמר לי שאני אבטל את החתונה. טוב, מוצאי שבת, המשיכו לשוחח על העניין הזה. אמר לו, תשמע, אתה חייב לשלם את כל ההוצאות, מה שהתחייב החבר שלך. אמר, רבנו, אבל אמרת לי שיש לי מזל שהגעתי אלה, שהגעתי לכאן, אמרתי שיש לי מזל, מה קרה שהרב משנה את דעתו? אמר, לא שיניתי את דעתי, אלא לא הבנת את מה שאמרתי לך, יש לך מזל שאתה הגעת אליי, ואתה העשיר והוא המפסיד. יש לך מזל שהוא לא הגיע אליי, ואתה היית המפסיד. אז תשמח שברוך השם אתה, שהוא נשאר אני מסכן. אז זה מזלך הגדול, שאתה היית צריך להגיע אליי, ולא הוא חס ושלום באיזה. טוב, קיבל את הדברים, לא, זה מה שאדמור אומר, מקבלים. וכשכל הדרך שחזר לביתו, בשמחה אמר, באמת, הרב צודק. הרב צודק, ברוך השם, שאני לא במצב שלו, שאני לא אפסד. מה הייתי עושה אם אני מפסיד? קודם כשהוא בא בדרך שהוא הגיע לאדמור, כל הצרך היה ממש, היה לו צער גדול וכעס, ודאי שאני אפר את החתונה, ועכשיו פתאום הוא שמח, אז מה קרה, מה השתנה? הסתכלות של האדם, זה משנה. הסתכלו, עכשיו הסתכל באופן אחר, בצורה חיובית, ברוך השם שאני לא הפסדתי, ברוך השם שאני נשארתי עשיר. כשאדם, הכל תלוי בהסתכלות של האדם, כשהוא מסתכל בצורה חיובית, הוא יכול באמת לשמוח. הגמרא במסכת שבת מסבירה על הפסוק, נתן לך רחמים ורחמך. אז הגמרא כותבת על הפסוק הזה, כל המרחם לבריות, מרחמים עליו מן השמיים, וכל שאינו מרחם לבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים. כותב שם הרב וולבה, מזה מוכרח, כי אם אין אדם מרחם לבריות, לא שייך לרחם עליו מן השמיים, אפילו יהיו לו אלפים של מעשים טובים וזכויות. למה? הוא כותב כאן שסודן של המידות, הוא שהם כלים אשר בהם אדם יקבל שפע השגחה, שפע ההשגחה העליונה מן השמיים. זאת אומרת, נותנים לו בדיוק כפי הכלים שהוא הכין. אם הוא הכין כלי של רחמים, רחמים עליו. לא הכין כלי זה, לא שייך לרחם עליו. בכל מידה ומידה, וכן, בכל מידה ומידה שאדם מודד, מודדים לו. כותב בשער עבודה לרבנו יונה, כאשר יהודי מתנהג במידת החסד, זוכה שהנהגת הבורא יתברך איתו מלמעלה, היא גם במידת החסד, וממתיק כל הדינים עליו. יש קטע שכותב בזוהר, בשעה דקות שהבריך הוא רחים ללברנש, שקדוש ברוך הוא אוהב בן אדם, משדר לו דורון. קדוש ברוך הוא שאוהב בן אדם, אוהב בן אדם שהולך לאיזה מתנה. מנעי הוא, איזה מתנה? אולי קיבל איזה משהו מפעל הפייס, מה, איזה מתנה יכול להיות, בורא עולם שיכול לשלוח לבן אדם? אז הוא כותב כאן, מה המתנה? מיני הוא? מין ההוא, משהו כזה, מסכנה. שם שהולך לו, שעומד מאחורי ביתו אדם מסכן, שדרוש לו איזה סיוע, או שיעשה איתו חסד, ואז האדם הזה עושה איתו חסד, וכיוון תזכה בה, כיוון שהוא זוכה לעשות חסד עם אותו בן אדם, אמשיך עלי חוט עדי חסד, נמשך עליו חוט של חסד, והוא מחבלה, הזדהר בה. אם יש איזה מחבל שרוצה לפגוע בו, הוא נזהר לא לפגוע בו לרעה. אז אותו מחבל נזהר לא לפגוע בו לרעה. וכך הוא ניצל מהמזיקים. כותב הרמב״ם בהלכות תענית, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא וכו'. הוא ממשיך וכותב, אבל אם לא יזעקו ולא יראו, אלא אמרו דבר זה ממנהג העולם הראה לנו, הרי זו דרך אכזריות. עד כאן. אז נמצא שמחובתנו בימים הללו לזעוק בתפילה, שהשם מבטל מעלינו את הגזרה הזאת. אמרו רבותינו לפסוק בתהילים, קירום זולות לבני אדם, קירום הכוונה דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, זולות מזלזלים בהם. ומהו הדבר שזו התפילה? שהוא ראש ראשון לכל דבר. מובא במדרש תנחומה לפרשת שופטים, סופר שם שרבי יוחנן ורבי ינאי עמדו ליד חומת טבריה. היה שם איזה אסטרונום אחד בקי בחוכמת הכוכבים, היה גוי. אז היו עוסקים בזה הרבה מאוד בחוכמת הכוכבים. הוא ראה שני בני אדם עוברים. שני אדם סתם היו עוברים שם. אמר לחכמים, אנשים אלו לא יחזרו חיים. הוא ראה בכוכבים שימותו באותו היום. לאחר שעה קלה חזרו אנשים הללו. שאלו אותם החכמים, איזה מעשה טוב עשיתם היום? אמרו, לא עשינו שום מעשה, רק התפללנו תפילת קריאת שמע ב-18 בכוונה. אמר אותו אסטרונום, היהודים אינם שייכים לאירועי המזלות. המעשים שלהם מעלים אותם למעלה מהמזל. וגם כתב החזון איש, כותב ככה, וכל ברנש בכוחו למצוא טוב על ידי תפילה, כי התפילה היא מטה עוז ביד כל אדם, ובכל שישית אדם מפתחו בו יתברך, כן יעלה וכן יצליח. ידוע מעשה שמספרים שפעם בא אל החזון איש, שזה אדם אחד שסיפר לו, בא להסיח את ליבו שאשתו, לפי דברי הרופאים, צריכה לעבור איזה ניתוח מאוד מאוד מסובך ומסוכן. אמר לו חזון איש, מה שהרופא אומר, אתה חייב לעשות. טוב. אחרי זה נכנסו להתפלל מנחה, אותו בן אדם יצטרף להתפלל יחד עם התפלת מנחה, עם החזון איש. אז לאחר, הוא התפלל ממש בדמעות שליש, דאג מאוד מאוד לאשתו, לחולי שלה. אחרי התפילה קרא לו החזון איש ואמר לו, תשמע, תאמר לרופאים שלא יבסעו את הניתוח, והחול יעבור בעזרת השם. אמר לו רבנו, אבל הרב אמר שכן לעשות את הניתוח. זה היה לפני התפילה. אחרי התפילה זה גזרה אחרת. זה כוח התפילה. כמה עלינו להשתוקק לרגעים של התפילה, שזוכים לדבר עם מלך מלכי המלכים שכל העולם שלו. וכל משאלות ליבנו, לבקש את כל משאלות ליבנו, שאלו הרגעים הללו החשובים, והמרנינים ביותר בחיינו. אמרו אבותינו, אין התפילה נשמעת אלא למי שמשים עצמו בחפו. כוונה שהוא מתנתק מגורמי הטבע, מקשר עצמו לתפילה ובוטח רק בכוח עליון שהוא כל יכול וממנו הישועה. היה איזה פעם, איזה אדמור קדוש, קראו לו רבי אורלי סטרליק. ובכינוי קראו לו השרף, כי היה כל כך מרגיש שריפה והתלהבות בתפילה. כשהיה מתפלל, היה עומד בצד אחד, בפינה אחת, ומתוך התלהבות, אפילו לא היה מרגיש, היה פתאום נמצא בקצה השני של בית המדרש. אז יום אחד, הגיע אליו איזה עורך אמריקאי, רצה גם לתרום כסף, וגם ליהנות מדברי תורתו קצת, לשמוע קצת, להתחזק. הנה כשהוא הגיע לשם, הוא ראה שהרב מכנס את כל בני משפחתו, אומר להם שלום עליכם, אני אפרד מכם, נתראה, וכולי ככה, כל מילות, מילות, מילות של פרידה. האורח מאוד הצטער שהוא בא מרחקים והרב כנראה צריך לנסוע לאיזה מקום. טוב, לאחר מכן הרב נכנס לבית המדרש ועם הגמרא וישב שעות רצופות ולמד. לפני תפילת מנחה שוב כינס את בני משפחתו ושוב נפרד מהם כבראשונה, שלום עליכם, אני נפרד מכם. ושוב נכנס לבית המדרש ללמוד. שאל האורח את תלמידיו, מתי הרב נוסע? אני ראיתי שכבר פעמיים נפרד מהמשפחה ואמרו לו, זה לא שיש לו נסיעה, הרב נוהג תמיד לפני התפילה. לכנס את המשפחה ולפרד מהם ממש במילות של פרידה, כדי להסיח את דעתו מכל מחשבה בעת התפילה, ולהרגיש שהוא יחיד, עומד לפני בורא העולם, ואין לו שום מחשבות אחרות מסביב, אם זה בעניין משפחה או כל מיני עניינים אחרים, כדי שלא יתרד, מחשבתו תהיה צרופה בכוונה תאורה לפני בורא עולם. כך היו רבותינו כל כך מקפידים בעניין של התפילה. היה זה מעשה שהרב עובדיה סיפר, שהייתה פעם איזו עיירה אחת שהיו כל תושבי אנשים צדיקים יראי השם. הם ביקשו איזה רב גדול בתורה שיכהן בעירם וילמדו מתורה והלכה. מצאו איזה רב גדול בחוכמה וזה, שנאות לקבל את משרת הרבנות אצלהם ולמדם תורה. כשהגיע ביום הראשון אמר להם הרב, אני חפץ לעבור בשכונתכם להכיר את המקום, את התושבים, את המנטליות שלכם. וככה הוא עבר בשכונות ובדרכו יצא לו גם לעבור דרך בית הקברות. הוא רואה שם הרבה מצבות, אבל מה רשום במצבה? זה חי 10 שנים, זה חי 8 שנים, זה חי 12 שנים. אמר להם, מה זה? מה, כאן כולם חס ושלום מתים צעירים, אבל ראיתי שיש בשכונתכם יש הרבה זקנים. אני רואה שיש, אז איך ייתכן? מה כאן העניין? אמרו רבנו, כאן במצבה רושמים כמה אדם חי נטו. אמר להם, מה זה נטו? אני יודע שיש נטו בכסף, אבל שמעתי, מה זה חיים? אמר נטו, כל אחד רושם כמה חי נטו. שהם החיים האמיתיים, החיים שקיים בהם מצוות, שזה נשאר לנצח נצחים. לדוגמה, אדם קם בוקר להתפלל שעה אחת, למד 6 שעות, עשה חסד עוד 30 שעה, עוד ברכה, רושם בדיוק כמה זמן, בערב הוא מצרף את הכל, למשל, ביום הזה, הנטו, החיים של הנטו היו למשל 11 שנים, למשל לדוגמה, או 10 שנים, 11 שעות או 10 שעות. ביום השני כל אחד ואחד רושם כמה שעות ניצל לתפילה, כולל חסד, כולל ברכת המזון, כולל לימוד תורה, ורושמים, ובסוף החודש גם רושמים כמה זה, ובסוף ימיהם שיודעים כבר שעומדים ככה לעזוב את העולם, רושמים, אז זה שרשום שם שחי 10 שנים, יכול להיות שחל 80 שנה, אבל נטו 10 שנים זה של מצוות, וכן הלאה. זהו, ככה הוא סיפר להם, וזה מלמדנו שאנחנו לומדים מכאן באמת שהעיקר זה מה שאדם אוגר לחיי הנצח. יש איזה ספר של דוקטור פרנקל, כותב שם, אדם מחפש משמעות, הוא אדם שרחוק מתורה, אבל לפעמים אפשר ללמוד מבן אדם גם כן איזה נקודה, כותב שאדם בחיים שלו מחפש תכלית בחייו, ומי שיודע למה הוא חי, לא משנה איך הוא חי. אם אין לו תכלית, הוא לא מרגיש בכלל חיים. זה באמת צריך להרגיש. כשאדם יודע שיש לנו תכלית, וזה צריך להיות באמת נגד עינינו, ש... כשאדם יודע שיש לו תכלית, אז חיים שלו באמת חיי אושר, הוא יודע בשביל מה אני חי בעולם. העיקר שלנו לדעת שכל בעתנו לעולם, לעמול במצוות ולעמוד בניסיונות. אבל עם כל זה להיות תמיד בשמחה, בכל מצב, שזכרנו להיות בנים של בורא עולם. כמו שאמרנו, כמו שאומר רבינו יונה, וראוי לך לדעת שאין שמחה כבעל מצוות. יש כאן איזה מעשה שסיפר הרב עובדיה, מביא את זה בספרו. יום אחד ישב הארי הקדוש ומסר שיעור לתלמידיו. באמצע השיעור דפק על השולחן ואמר, ברוך דיין האמת. אמרו רבנו, מה קרה? אמר להם, נגזרה איזה גזרה משמיים, שיבוא הרבה ויוכל את כל התבואה בצפת, כיוון שיש אדם, ולמה? כיוון שיש איזה אדם אחד, צדיק, שהיה מוכר מים בבתים, זה הייתה פרנסתו, והחבית נתקלה באיזה אבן נשברה, והוא נשאר בלי פרנסה ויושב ובוכה. אמרו רבנו, אז נלך לעזור לו. טוב, אמר, בסדר, אם תעזרו לו, אז בסדר, השם יעזור. נתן להם את הכתובת בזה, והם לקחו איזה ארנק עם זהובים, והלכו אליו, קנו לו חבית של מים, ונתנו לו וכסף, פיסו אותו. וכשחזרו, אמר להם הרי הקדוש, כבר, ברוך השם, התבטלה הגזרה. טוב, ישבו ולמדו, פתאום הם רואים להקות להקות של הרבה. אמרו, רבנו, אמרת שהתבטלה הגזרה. אמר להם, נכון, אבל הגזרה עוד לא הספיקה להגיע לאוזניים של הרבה. טוב, אחר כך ישבו ופתאום ראו, נשבה איזו רח שערה, העיפה את כל הרבה ולא נשאר אפילו הרבה אחד בכל גבול צפת. זה מעלה של החסד שמביא סניגוריה גדולה בשמיים, גם באופן פרטי וגם, כמו שראינו, על עיר שלמה. זה עיר רצון שהקדוש ברוך הוא יעשה עמנו חסדים גדולים. תודה רבה לכל העסקים במלאכת הקודש ברדיו החשוב הזה שמפיץ תורה יומם וליל, ובשורות טובות לכל עם ישראל.
האזנתם לשיחתה של הרבנית שרה אלבז.